שלום אלייך, שלום אלייך.
שלום הרב.
שלום ברוכה.
מה שלומך?
בסדר גמור.
במקום הזה יש הכי הרבה מרץ בעולם. ישיבה תיכונית בני חיל.
זה מקום לילדים שיש להם ADHD, יכולות גבוהות ו-ADHD, ול-20 שנה אנחנו עובדים פה. זה אותי השנה ה-20 שלנו. ADD ו-ADHD הם ראשי תיבות. Tension Deficit Hyperactivity Disorder.
תרגום
מילולי. תרגום מילולי. הפרעה בקשב וריכוז, היפראקטיביות. כן.
ומה זה ADD?
זה Attention Deficit Disorder, שזה הפרעה בקשב וריכוז.
מה זה אומר?
אז לפני 100 שנה קראו לילדים עם הבעיה הזאת, שאמרו שיש להם MBD, שזה Minimal Brain Damage. נזק מוח מינימלי, מזרי. הוא אומר, לא אנשים שסובלים מפיגור, אינטליגנציה רגילה, אבל
משהו לא תקין.
אופן מזרי, מה זה לא תקין? לא יכולים לשבת כל הזמן בתנועה. אז חשבו, רואים את זה בהתנהגות, אז יש משהו במוח כנראה, המוח לא עובד. אז קראו, כנראה יש נזק במוח. היו, עשו ניתוחים לאחר המוות, ואכן הסתכלו על המוחות.
וגילו שהכל תקין.
לא גילו את ההבדלים. השינו את זה מלקרוא לזה minimal brain damage ל-minimal brain dysfunction, שזה
תפקודי.
תפקודי, שיש תפקוד לקוי, מזרי, במוח. עברו עוד כמה שנים, ואני לא רק מבלבל את המוח עם השמות, זה מראה את כל הבלבול שמסביב לנושא הזה משך השנים האחרונות, אפילו אצל המומחים כביכול.
ואמרו, וואי, אנחנו לא מבינים מה קורה במוח, תעזוב את המוח, מה אנחנו רואים בשטח? אנחנו רואים בשטח שהילדים האלה הם כל הזמן בתנועה, בתנועה מתמדת. וילדים כאלה בתנועה מתמדת, זאת היא הבעיה. אז קראו לזה Hyperkinetic Disorder of Childhood. בשנים האלה חשבו שיש שני דברים מרכזיים פה. אחד, שהבעיה המרכזית זה פעילות יתר, והבעיה השנייה, שזה רק בעיה של ילדות. פירוש הדבר,
שזה יעבור.
בדיוק, בר מצווה, מקבל כל המתנות שלו, ספרים, עת. עם זה, אם יש לו את הבעיה הזאת, זה עובר אחרי בר מצווה. עברו עוד כמה שנים, והבינו שני דברים. אחד, שהבעיה המרכזית או היחידה זה לא רק היפראקטיביות. ויכול להיות שהיפראקטיביות זה רק פועל יוצא, של בעיה אחרת. ואכן, בשנות ה-70 של המאה ה-20, שינו את השם עוד פעם, ואז קראו לילדים האלה, ילדים עם Attention Deficit Disorder, הפרעה בקשב וריכוז. כי אמרו, מה הבעיה המרכזית? הם לא יכולים להתרכז על אף דבר. אז בטח הם כל הזמן קופצים, כי הם...
הקפיצה זה רק סימפטום לחוסר יכולת להתרכז.
יש לנו שני דברים מרכזיים פה. אחד זה חוסר ריכוז, והשני זה היפראקטיביות. כאשר, למרות ששני שליש מהילדים, שתי הברכות האלה הן אכן באות ביחד, יש שליש מהילדים שיש להם את הבעיה של החוסר ריכוז בלי סימפטומים של היפראקטיביות.
זה רק בעיה לימודית? זה רק בתחום הלימודי שלא יכול להתרכז? הרי אני יודע כמה שידוע לי ילדים עם ADHD, יש לזה גם ביטויים בתוך הבית. מה זה קשור?
אני אגיד, הבעיה הזאת, שמה שאנחנו קוראים ה-ADD או ה-ADHD, זאת היא בעיה שהיא נוגעת בכל תחום בחיים. כי הילדים האלה הם נולדים עם מזג לא בדיוק תואם את הדרישות וציפיות של הסביבה. זה לא מחלה. ניתן לחיות עד 120 פלוס עם הסינדרום הזה, עם ה-ADHD. זה מזג, זה מזג
של... מזג כוונה אופי, זה סוג של...
אופי, זה סוג של אופי, שבאופי הזה הילד הוא נולד כאשר הוא זקוק לגירויים ברמה מאוד מאוד גבוהה כדי שהוא ישמור על הריכוז שלו. הרבה הורים שאומרים להם שיש לילד בעיות בקשב ריכוז, הם אומרים, לא ייתכן, על מה אתה מדבר? הוא יושב מול המחשב 7 שעות. אבל אם אנחנו נבין מה זה מחשב, או טלוויזיה, או סרטים...
יש גירויים מוגברים.
הגירוי כל כך חזק, אינטנסיבי. הילדים עם הבעיה הזאת, אנחנו יודעים, או האופי הזה, אנחנו יודעים היום שהם ילדים שזקוקים לגירוי ברמה יותר אינטנסיבי מהילד הממוצע. אז אם ילד ממוצע יכול לסבול מורה במתמטיקה, שאני יודע, לא השחקן הכי חי בעולם, ילד עם הבעיה הזאת, אם הוא, יש לו מורה שלא מרתק אותו, או כל נושא שלא מרתק אותו, שהגירוי זה לא מאוד מאוד גבוהה, המוח שלו נכנס למצב של קצת סיוט. הוא מחפש גירוי, ואם אין לו גירוי מספיק מתוך הסביבה, אז הוא יוצר את הגירוי.
בעבר היו מתייחסים אליהם כילדים בעייתיים, ילד רע, שהוא שלילי.
בעבר, אכן, הגדרנו את הילדים האלה כבעייתיים.
מופרעים,
מופרעים. עכשיו אנחנו אכן יודעים שהבסיס של האופי הזה זה אכן נורולוגי. פירוש הדבר, זה איך שהמוח שלהם פועל. אנשים עם ADHD שהם נמצאים במצב שהגירוי החיצוני זה לא חזק מאוד, אז המוח מפריש פחות דופמין. כתוצאה מזה, פשוט הרבה יותר קשה לאותו בן אדם לרסן את עצמו. בין אם זה לשבת בשקט בשיעור, בין אם זה לשבת מסביב לשולחן שבת. מקור הבעיה זה מתחיל בנורולוגיה, ולילדים האלה פשוט יותר קשה להם.
אנחנו לא מדביקים לו סטיגמה שהוא כזה.
אני חושב שבחיים של כולנו, אנחנו כולנו מחויבים להתמודד עם החוויה האמיתית שלנו. הדבר הכי קשה בחיים זה לחיות חיים מזויפים. חז"ל אמרו לפני אלפי שנה, חנוך לנער על פי דרכו. אז הכוונה, המשמעות העמוקה בזה, זה שצריכים לתת לבני אדם לחיות את החיים עם הכוחות שלהם, שהאחריות שלנו כמבוגרים, כהורים, זה לתת לילדים שלנו לפתח את הכוחות שלהם, כל אחד לפי המזג שלו. זה אופי של ילד שהוא זקוק להרבה אקשן, הוא זקוק לגירויים, הוא זקוק להרפתקאות. אני לא חושב שזה בהכרח דבר רע. האתגר שעומד מולנו, בין עם הורים, מורים, אנשי מקצוע, איך אנחנו לוקחים את הילד עם האופי הזה, ואיך אנחנו מנתבים את זה בדרך שהוא יכול לחיות את החיים שלו בדרך מלאה.
איך מסייעים להם? והשאלה היא כפולה. איך מסייעים להם במערכת החינוך? ישיבת בני חיל שעוסקת מחנכת ילדים כאלו, וגם בבית. מה עושים בבית כדי לעזור לילדים?
מאוד מאוד חשוב להבין את המצב הזה במעגלים. התחלנו עם המעגל הראשון, שזה המעגל הפיזיולוגי, הנורולוגי. מי שיש לו מזג כזה, הוא פוגש את הסביבה. ואז אנחנו רואים מעגל שני, שמה קורה במעגל השני? יש אינטראקציות שיש לילד עם הסביבה. הילד הזה, בן ארבע, מגיע לגן, ויש מהגן, קוראים לזה ריכוז, והילד הזה קופץ, רוקד כזה, לא רוצה לשבת בריכוז. מה קורה? הוא מתחיל לקבל את הנו-נו-נו.
מתנגש עם הסביבה.
אין עם זה בבית, ההורים רוצים תשב ליד השולחן, ולאחר שש דקות, תלוי בילד ובגיל, הילד הזה הוא לא יכול לסבול את זה. התנגשויות. כאשר הילד חווה את ההתנגשויות האלה, מה שקורה, ופה יש את הדבר לעניות דעתי הכי חשוב לנו להבין, הילד מתחיל לבנות לעצמו שריון אופי. הוא לא רוצה לחוות את ההתנגשויות האלה.
את הסבל של ההתנגשות.
כן. אם יש למישהו איזה מין בעיה, ילד שובר לעצמו את היד, אז אוי, מה? מישהו מצפה ממנו לכתוב, ברור, עכשיו הוא לא יכול לכתוב, כי יש לו יד שפורה. אבל פה הילד בנסתר מתחיל לצבור סבל, וכדי להתמודד עם הסבל, הוא בונה לעצמו שריון. המפלס הראשון שקורה לאחר שאתה, האבא כועס עליך רוב הזמן, האמא צועקת עליך כל הזמן, הגננת צועקת עליך כל הזמן, אז החוויה הראשונית של אותו ילד, יש לו חוויה ראשונית של הרבה הרבה דיכאון. זאת היא חוויית החיים שלו. עכשיו, אדם מוצא את עצמו במצב כזה, שחוויית החיים שלו זה של סבל.
שנים על גבי שנים.
מה, טוב, אנחנו יודעים, הוא רוצה לברוח מזה. איך אתה בורח מזה? אז יש לנו טכניקה מאוד יעילה. אנחנו הופכים מלהיות קורבן סביל, ואנחנו הופכים את עצמנו להיות תוקפן פעיל. הילד בונה מפלס של אגרסיביות, אלימות, כל הבעיות משמעת ובעיות התנהגות שהילדים האלה עושים. בהרבה מקרים הם עושים את זה לא בגלל שהם רעים, אלא הם מסתכלים על העולם בשתי אפשרויות כאלה. או שאני סובל ונכשל, או שיש לי רק אפשרות אחת, וזה להפוך להיות הבעייתי, הכועס, האלים. אני כאילו גורם לסביבה להעיף אותי.
ואז הוא בורח מהחברה, ואז...
בדיוק, ואז הוא לא צריך, אילו...
לא מחויב לחברה, לא מחויב לנורמות של החברה.
יפה, ואז כאשר הוא מגיע לזה, הוא מעצב לעצמו עוד מעגל בשריון האופי, אדישות. חוסר אכפת לי, מה אכפת לי? מה אכפת לי מהלימודים? מה אכפת לי מהמשפחה?
מה אכפת לי מהדרישות של החברה, מהנורמות של החברה?
כן, מה אכפת לי? והוא מחפש את הסיפוקים שלו במקומות אחרים. כי בסופו של דבר, הילד הוא בן אדם.
הוא זקוק לסיפוקים.
והוא זקוק לסיפוקים מאוד בסיסיים. כולנו זקוקים, נסתכל, הפסיכולוגיה המודרנית מדברת על, יודע, ארבע סיפוקים בסיסיים. אדם צריך לתענוג בחיים. אדם מחפש גם כן התחברות. הוא צריך להרגיש שייך. אז הילד שהוא כל הזמן הכבשה השחורה בתוך משפחתו,
אז הוא מחפש, מתחבר עם הוא כאלה...
מחפש...
מי מוכן...
כמו כיכר החתולות פה בירושלים, ששם הוא יכול להתחבר. מה נפקא מינה? שבכיכר החתולות...
מקבלים כל אחד.
אין דרישות קבע, כן? תבוא כמו שאתה.
ואכן, אנחנו יודעים, יש מאות ואלפי קורבנות, באמת קורבנות, הרס של חיים, שאנחנו רואים את זה בילדים, שהם רק מוצאים את קבוצת ההשתייכות שלהם במקומות כאלה.
דבר שלישי זה מסוגלות. אנחנו חייבים להרגיש שאנחנו שולטים, מסוגלים להצליח. מסוגלות. הילדים האלה, כל מקום שהם ניגשים אליו, מה החוויה שלהם? כישלון. כישלון, אאוטסיידרים. למה אתה לא יושב בבית כנסת כמו האח שלך? תראה שם יש עוד שני ילדים בכיתה שלך. כל התפילה הם נמצאים שם, למה אתה לא? והצורך האחרון זה משמעות. שאני מרגיש שיש איזה מין משמעות במה שקורה לי יום-יום. והילדים האלה, לאחר הכישלונות והדחיות, החוויה היומיומי שלהם הופך להיות סיוט. הם כל כך מנוכרים מהסביבה שלהם, שפשוט הם רק יכולים לקבל סיפוק ממקומות אחרים. כל הבעיות של הילד, שזה מתחיל עם אופי פיזיולוגי-נורולוגי, ויש את הבעיה של הסבל, ואז הכעס, ואז האדישות, אז הילד חי כאילו שהוא בתוך שריון, ואי אפשר לגעת בו. המורה וההורה, הוא לא מגיב כבר לילד, הוא רק מגיב לשריון של הילד, המנגנוני הגנה שהילד עיצב לעצמו, כדי שלא נוכל פשוט לגרום לו יותר סבל. הכובד של הבעיה הזאת הופכת עם הזמן מבעיה שמקורה להיות, מקורה היא נורולוגית, לא לבעיה נורולוגית, אלא כבעיה סוציולוגית, חברתית, פסיכולוגית, משפחתית, ואז הוא סוחב את, את זה לאורך כל החיים שלו, משפיע על הזוגיות שלו, משפיע על היכולת שלו להיות עובד עקבי ולעבוד
בתוך החברה
שלו. כל דבר. בכל דבר.
אז מה?
בכל דבר. אז מה? אז אם זאת היא הבעיה, התיקון, ברור, שהדבר ראשון, ברגע שאנחנו מבינים שאם בשנים של הילדות וגיל ההתבגרות, שזה השנים הקריטיות, אם אנחנו מכילים את הילדים האלה, אם אנחנו לא דוחים אותם, אם אנחנו לא שמים אותם במצב שהבחירה היחידה שיש להם זה כיכר החתולות, אז אנחנו באמת, בלי להגזים, מצילים את החיים שלהם. כאשר אני מכיל אותך, אני נותן לך להרגיש שאתה חלק מאיתנו. אתה חלק חשוב מאיתנו. אתה תורם לנו. העובדה שאתה פה חשוב לי וטוב לי, כי אתה תורם משהו לנו. זה כל האומנות, הייתי אומר, להורים, למורים. אנחנו מפתחים את הדרכים איך לתת לילדים האלה להרגיש חלק מאיתנו, חלק משמעותי מהחברה שלנו.
מה זה נקרא להכיל אותו?
אז איך?
הורים תמיד אוהבים את הילדים שלהם, אבל הוא לא יכול לשבת סביב השולחן. אז להגיד לו, אל תשב סביב השולחן. לוותר על כל הדרישות, זה נקרא להכיל? לתת לו לאפשר, לתת לו חופש מוחלט, כך שהוא לא ירגיש שום כאב, אבל אז הוא ירגיש גם כן תחושת כישלון, שהוא לא... הוא אאוטסיידר.
נגיד לך, לפני כמה אלפי שנה, התורה נתנה לעולם את הרעיון הנפלא הזה של כבד את אביך ואת אמך. רק הפסיכולוגיה העכשווית של עכשיו מתחילה להבין את החשיבות של הנוכחות של ההורים בהתפתחות חיי הילד. זה לא משהו מימי הביניים. כדי שילד יהיה בריא בנפשו, אסור לאף הורה לוותר על הסמכות שלו ועל הנוכחות שלו. במילים אחרות, הדבר הכי גרוע לעשות לכל ילד, ואני אומר, על אחת כמה וכמה לילד עם ADHD, זה לוותר עליו, כי ברגע שמוותרים עליו, או מוותרים לו באופן גורף...
אז תסביר איך. מצד אחד להכיל אותו, מצד שני לא לוותר. אם לא נוותר, אז שוב תהיינה התנגשויות. אז תסביר בדיוק מה אתה מהיל. מה עושים?
דבר ראשון, זה, קוראים לזה התפעלות. דבר שני, קוראים לזה התמזכירות. דבר שלישי, קוראים לזה הזדהות. שלושה שלבים. עכשיו, להסביר.
הזהות שלי, הזהות שלך, רב אלישע, הזהות שלי, רב שמחה, אנחנו, העצמי שלנו, זה דבר דינמי. ממה זה בנוי? הילד, התינוק נולד. הוא לא יודע שהוא קיים כישות נפרדת מהסביבה. איך התלמיד מתחיל להבין שיש לו עצמי? הוא מתחיל להבין שיש לו עצמי רק על ידי זה שהוא חווה דבר שקוראים לזה התפעלות. תינוק מחייך קצת, הגיע משיח, הורים שלו, הסבא וסבתא.
אנחנו מתפעלים מההתנהגות שלו.
מתפעלים מההתנהגות שלו בדרך מסיבית. רואים את הטוב שבו, רואים אותו, יכולים לזהות את ההתפתחות שלו, צעדים טבעיים של התפתחות, מזהים אותם באופן טבעי ומתפעלים, אפילו הם צעדים מאוד מאוד קטנים, אבל מתפעלים מהם, ומההתפעלות הזאת התינוק מפתח את המושג אני קיים. וואו, זה קורה בשנה ראשונה של החיים. זה צריך להמשיך לאורך כל החיים. מה קורה לילדים האלה? הילדים שלנו עם ADHD הם סובלים מגירעון של התפעלות. מאז שהם קטנים, כי כבר הילד הוא בן שנה וחצי.
ובמקום לשמוע דברי שבר והערכה, הוא כל הזמן מקבל ביקורת.
רק ביקורת, וכאשר הוא עושה משהו טוב, כאשר הוא לא שורף לך את הבית, ההורים אומרים ברוך השם וישנים, לוקחים רגע של שקט. ההתפעלות צריכה להיות לא רק על דברים חיוביים שהוא עושה, על עצם קיומו.
על עצם קיומו?
על קיומו!
מה להגיד? טוב, שאתה בחיים? מה? מה זה עצם קיומו? מה הדוגמה?
אילו הייתי קורא לאחד מהילדים פה לכאן, הייתי מתפעל ואומר לו, אתה יודע משהו? זה 12:35, ואתה לא הברסת מבית ספר, לא ברחת מבית ספר.
כלומר, להתפעל על זה שהוא לא עושה דברים שליליים?
כן. בדיוק. כמובן, כאשר יש מצוות עשה שהוא מקיים, כאשר הוא עושה דבר חיובי, בטח, זה קל. אבל אנחנו התרגלנו לא לתת שבחים על קיום של מצוות לא תעשה. ואחד מהדברים עם הילדים האלה, שזה מאוד חשוב, זה לתרגל את עצמנו, להבין שכל ילד שנמצא פה, למשל בבית ספר הזה פה, עכשיו שזה בית ספר לילדים עם ADHD, כל ילד שנמצא פה עכשיו, זה לא דבר מובן מאליו, כן? זה דורש מהם יותר
הרבה מאמץ.
הרבה מאמץ.
דבר שני,
קוראים זה התמסגרות. התמסגרות זה מה שקורה פעם ראשונה בשנה השנייה של חיי הילד. זה קורה כאשר הילד שומע את המילה הארורה הזאת, לא, אסור. פתאום זה שוק, זה אלם. כי עד אז הילד מרגיש שהוא באמת מלך העולם.
מלך ההתפעלות. כלומר, ההתמסגרות היא עצם עם משהו שבא לסייג את ההתפעלות.
את האינסופיות של הילד. הילד פתאום צריך ללמוד עובדה בסיסית של החיים. וזה ככה. כדי שיהיה לי חיים טובים, כדי שאני אצליח ליישם את הפוטנציאל שלי, אני צריך לעבוד במסגרת עם אנשים אחרים. טוב לי להסתגל למסגרת. ויש משהו שזה יותר חזק ממני, שזה הסמכות, כאשר העולם, כמו שזה צריך להיות, כבד את אביך ואת אמך, אז אבא ואמא הם החזקים, והילד מקבל את זה, ומזה הוא לומד שטוב לו להיות בתוך המערכת. ההורים של ילדים עם ADHD צריכים ללמוד להיות סמכותיים מאוד, כאשר הסמכות זה במצבים שהילד אכן מסוגל לעמוד בהם.
זה אומר לבחור מטלות שבהם הילד מסוגל לעמוד בהם, ועליהם להתעקש ולעמוד ולדרוש ממנו.
ולדרוש ולא להפוך להיות כמו קלטת שבורה שאתה חוזר על עצמך 1,000 פעמים, כאשר הילד מתחיל להבין, וזה מה שצריכים ללמד אותו, שיש פקודה ויש תוצאה, ברוב המקרים יהיה תוצאה טובה וחיובית, ואנחנו ההורים צריכים להתמודד ולא לברוח, והיום יש הרבה הרבה סמינרים והדרכות הורים על איך בדיוק לתת הוראות כאלה ואיך
ללמוד את זה. מלמדים את ההורים לילדים של ADHD כיצד ליצור את אותה מסגרתיות.
מסגרתיות, סוג של תקשורת שהילד מסוגל
לעמוד
ולהצליח בזה, כי זה כמו כדור שלג. ברגע שהילד מתחיל להצליח, הוא רוצה יותר ויותר ויותר.
הדבר השלישי?
הדבר השלישי זה הזדהות. שמה שראיתי עם הרבה הרבה ילדים, במיוחד עכשיו זה מתבגרים, הם מסתכלים על ההורים שלהם והמורים שלהם ומרגישים שהם יצורים מכוכב אחר. אני אף פעם לא להיות כמוהו. וזה הדבר הכי גרוע שילד עלול לחשוב כלפי עצמו.
מה צריכים לומר לו?
אני צריך, הילד, כאשר הוא גודל איתי, הוא צריך להבין, אני גם כן מתמודד עם הרבה דברים. אני לא מצליח בפעם הראשונה ברוב הדברים שאני מנסה.
להזדהות עם הקושי שלו.
להזדהות עם הקושי ולהבין שהחיים של כולנו זה חיים של התמודדות קשה.
זאת אומרת, הוא לא משהו אחר, אלא אנחנו מתמודדים והוא מתמודד.
אנחנו נופלים. ואני יכול להצביע על הרבה מקרים בחיי שנפלתי. ואני לא מתבייש מזה שנפלתי. כי לאחר שאתה נופל, אתה תקום עוד פעם עם יותר כוחות, ואתה תתקדם. זה החיים. הילדים האלה במיוחד, יש להם איזו פנטזיה, שכל האחרים
מצליחים.
וואו, חלק, הולך להם, הכל טוב. העולם זה התמודדות, וזה להיות בן אדם. ובזה אנחנו לא שונים מהם בכלל. כאשר ההורה יכול, והמורה גם כן, ללמוד, להעביר לילד את שלושת העקרונות האלה. אז אנחנו רואים שהילדים האלה
אין סוף להצלחות, פורחים.
אני רוצה לשאול, זה יותר טוב שילדים כאלה ישתלבו במסגרות רגילות, או כמו פה בבני חיל, שהם כולם ADHD?
הרבה מהמקרים ניתן לשלב אותם, גם עם טיפול תרופתי, גם עם טיפול התנהגותי, גם עם התייחסות והתמודדות נכונה, ניתן לשלב אותם במסגרת רגילה. יש אלה שרואים שפשוט האופי שונה יותר מדי מלנסות לשלב אותו במסגרת רגילה.
תודה רבה על האירוח פה בבני חיל ועל הלמידה על ADHD ועל ADD, ונאחל להצלחה על שבני חיל, שהתלמידים שלומדים כאן יפרחו וישתלבו בחייהם בשמחה ללא כל צלקות.
תודה.
תודה רבה גם לך. שלום שלום.